נאלץ לברוח מיד, וכבר מאחל, כבר מאחל לכולנו באמת גמר חתימה טובה, עזרת השם, שנה טובה לכולנו. לא ניתנו דפים, זה לא ששכחו אותם בכניסה או משהו, לא ניתנו דפים באשר רציתי לדבר ערב יום הכיפורים, לא דפי המקורות, המקור הוא אנחנו, כולנו ביחד, זה ערב יום כיפור. במוצאי שבת, בפרשת מוצאי שבת תשובה, נכנסתי קצת עוד לנסות לחקור יותר בתפילת כל נדרי הגדולה. תחילה. נדמה לי שאין עוד תפילה מכל תפילות השנה שרבו עליה המחלוקות והוויכוחים לא כולם יודעים את זה יותר מתפילת כל נדרי מחד ברור לי שאין עוד תפילה כמו תפילת כל נדרי שמרעידה את כל נימי הנפש. איזו עוד תפילה זכתה למה שכל נדרי זכה? כל נדרי. מאידך, באמת הוויכוח מסביב לכל נדרי הוא ויכוח עתיק מאוד, קיצוני מאוד, דבר לא כל כך מוכר. לראשונה מופיעה תפילת כל נדרי שחוצה אחר כך מנהגים ועדות וכולם נוהגים. לראשונה מופיעה תפילת כל נדרי בסידור רב עמרם גאון. ושם בסידור רב עמרם גאון מוזכרת התפילה, ובין הדברים מוזכרת הערה של רבי נטרונאי גאון. אנחנו מדברים על 1,000 שנה אחורה. ובהערה הוא מביא כך, ואמר רב נטרונאי, אין נוהגים, אבל שמענו שבשאר ארצות אומרים כל נדרים ואיסורים, אבל אנו לא ראינו ולא שמענו מרבותינו. זה נשמע לא כל כך מעודד. בהמשך זה הופך להיות בכלל מביא רבי נטרונאי גאון, יש שעושים כך, שאומר כל נדרי וכו' וכו', ואומר יש כאן מחילה, סליחה וכפרה, ואחר כך אומר ברכת הזמן שהחיינו. לפי שאין כוס ביום הכיפורים לומר עליו, כך אנחנו עושים, זהו מנהג ספרד, מעניין, אבל שיגרו מטיבתא הקדושה. שיגרו ממטיבתא הקדושה רבי נטרונאי גאון, תקשיבו למילים, שמנהג שטות הוא זה, ואסור לעשות כן. לא אכפת לי לקרוא את זה, כי אני יודע שבין כה וכה כולם ימשיכו להגיד, זה לא משנה. זה כל כך חזק, כל נדרי. צריך לנסות להבין את זה. אני חוזר ואומר שוב, אני באמת חושב, מאז דברי רבי נטרונאי גאון האלה, כל כך הרבה דיונים על הכל נדרי, באמירה הלכתית אחת קצרה, בלי להיכנס לעומקם של דברים, הכעס בעיקר אצל הפוסקים נבע, קודם כל, מהתרת הנדרים לעתיד. איזה מין דבר זה? אם מתי נתירים את כל הנדרים מיום כיפורים זה, ועד יום כיפורים הבא, מה פירוש? אחד הראשונים אומר ביטוי מעין, ומאז שיתקינו כל נדרי, לא צריך לבוא להתפלל יותר. גמרנו, סוגרים את העניינים. סיפר לי פעם רב באמריקה, שבסיום תפילת כל נדרי, לפני שעוברים לערבית, הוא נותן קלאפ על הסטנדר, ואומר, אחרי הברכה והכל, שבעזרת השם, כל נדרי next year will take place at 6 p.m. לדעת את השעה, כי הרי חלק גדול מהנוכחים זה הפעם הבאה שהם הולכים להגיע, ולכן, מפריע, זה פשוט אני לא יכול, שכל נדרי בשנה הבאה יהיה בשעה הזאת, כי באמת זה הזמן שלו, זה הזמן שהוא יכול. וחלק מהטענות ההלכתיות נגד כל נדרי היו גם לגבי נדרים לעתיד, גם לגבי נדרים לעבר. ממתי כך מתירים נדרים? יושב בית דין ומתיר נדרים. זה יפה מאוד, זה מאוד מרגש. חשובי הקהל, ספר תורה אחד, שני ספרי תורה, בירושלים נוהגים בחלק מהמנהגים הספרדים שאת כל ספרי התורה מוצאים, וכך נוהגים רבים אחרים. מה העוצמה של כל נדרי? וצעור הוא מה נוהג העולם. כשיש נושא שהלכתית כל כך שנוי במחלוקת, והמנהג רק הולך ומעצים אותו, זה הופך להיות עוד יותר מחייב הבנה בגודל קדושת המנהג הזה. אני תמיד רואה את התרת נדרים וכל נדרי בתור שני דברים שמעידים עד כמה באמת הדבר הקובע הוא הניגון. התרת נדרים של ערב ראש השנה, נו, לא יודע אם כולם זוכרים בכלל שזה קיים, ומי שזוכר, אני מבטיח לו שהוא בכלל לא מתרגש מזה. ערב ראש השנה, למי יש זמן? יושבים שלושה, בשטיבל פה, אומרים כאן, אומרים שם, התרת נדרים, גם היו סליחות ארוכות אצל האשכנזים יותר, וזה טוב. עושים התרת נדרים, לא עושים התרת נדרים. זאת התרת נדרים הלכתית, רצינית. כל נדרי, וואה. מה עניינו? למה הוא נעשה מה שהוא נעשה, אבל בעומק? נזכיר רגע את סדר ליל יום הכיפורים בתחילתו. הטור, שאגב בעצמו מפקפק ודן ושוקל ותורה והולך לכאן והולך לכאן, אבל אומר שכך נהגו, מביא את כל הצדדים לכל הצדדים בעניין. הצור כותב את סדר ליל יום הכיפורים כך, סימן תף ריש יוטט, ערבית. נכנסים לבית הכנסת, ונוהגים באשכנז, מעניין, שקודם שהתפללו מתירים לכל העבריינים. אגב, כדי לבדוק לעצמי ככה את כל המחזורים, אז יש הבדלים קטנים. בנוסח אשכנז, שאני לכל הצדדים זכור לו, מתחילים אור זרוע לצדיק, פסוק בהתרגשות גדולה של אור זרוע, אחר כך על דעת המקום ועל דעת הקהל, בישיבה של מעלה ובישיבה של מטה, אנו מתירים להתפלל עם העבריינים. שלוש פעמים, ואחר כך כל נדרי, בניגון גדול, ברגש גדול, ואחר כך, ונסלח, לכל עדת בני ישראל, כי לכל העם בשגגה. סלח נא לעוון העם הזה, סלחתי כדבריך. ואז שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. במחזור, למשל, של הרב עובדיה, זה מופיע אותו דבר, אור זרוע לצדיק מופיע אחרי. השינוי המרכזי במחזור של הרב עובדיה, למרות שבטור כתוב נוהגים באשכנז, לכן אני מחזיר, זה כבר מזמן לא, זה בכולם, הרב עובדיה, אחרי שהחיינו, גם הופיע משברך לחיילי צה"ל. אז זה יכול להיות תוספת נכבדת, אבל ככה מופיע שם, זה אבל מהצד אני אומר. זה לא חלק מהכל נדרי. ונוהגים באשכנז להתיר להתפלל עם העבריינים כדי להתפלל עמהם, ואפילו אם לא יבקשו שיתירו להם. למה? מה על דעת המקום ועל דעת הקהל קשור? האם זה כמה קטעי תפילה יפים, או שיש כאן איזשהו יסוד אחד? דאמר רבי שמעון חסידה, כל תענית ציבור שאין בו מפושעי ישראל אינו תענית. בכל זאת, אנחנו לא מתחילים כל תענית במילים על דעת המקום ועל דעת הקהל, רק יום כיפור. מאיפה יודעים שכל תענית ציבור שאין בו מפושעי ישראל אינו תענית? שהרי חלבנה ריחה רע. בקטורת יש 11 סממנים. והחלבנה זה אחד מ-11 הסממנים, וריחה רע מאוד מאוד, ומנעה כתוב עם סממני הקטורת. מה זה קשור? והקטורת היא הרי הסימן לרצון לפני הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא לא יקבל את הדברים ברצון בלי שאנחנו נצרף את כולם להתפלל עם כל העבריינים. ואומרים בזה הלשון, ממשיך הטור, בישיבה של מעלה ובישיבה של מטה, על דעת המקום ועל דעת הקהל, אנו מתירים להתפלל עם העבריינים. הוא מוציא שליח ציבור ספר תורה ואוחזה בחיקו, ומנהגנו, לפחות מנהג אשכנז, שאני מכיר, אוחזים את ספרי התורה שני העומדים מצידי שליח הציבור, ואומר כל נדרי ועשרי וכו'. ובפשטות, למה מופיע כל נדרי? שמכוונים להתיר הנדרים והחרמות והשבועות. אולי עברו עליהם, וכדי להינצל מן העונש. ואחר כך, ונסלח לכל הדת בני ישראל, סלחתי כדבריך, בברכת הזמן. בפשטות זה נראה אוסף של כמה דברים. למה שהחיינו פה? כי בעצם איפה אתה רוצה להכניס את שהחיינו? הרי אתה לא יכול להדפיס את שהחיינו על משהו. אין קידוש. אז אומרים שהחיינו עכשיו. ואני יודעתי, אם מעמיקים קצת, יש כאן יסוד עצום שצריך לדעת להיכנס אליו. יישר כוח. מי שיש לפניהם במחזורים, יוכלו לראות את זה ביום הכיפורים. יש מחזורים, שבמחזורים הספרדים יותר, וגם במחזורים אשכנזים ישנים יותר, שמופיע שם החלק מתיקוני זוהר שאומרים ליד כל נדרי. יש זוהר ליד התקיעות, יש זוהר ליד כל נדרי, נתפס במחזורים רבים. בתיקוני זוהר של כל נדרי מופיע רעיון מופלא, נורא והיום, שלעניות דעתי הוא אולי היסוד של הכל. על פיו אולי נוכל להבין גם את כל שאר הדברים. אבל בטרם אני אגיע אל דברי הזוהר האלה לגבי כל נדרי, אני רוצה לחזור עוד פעם לפסקה הפותחת של על דעת המקום ועל דעת הקהל. שוב, פתיחה שהיא מנהג, הטור מכתיר אותה נוהגים באשכנז. בגאונים אנחנו רואים שכתוב נוהגים בספרד, נוהגים כולם. מה המשמעות? ישיבה של מעלה, ישיבה של מטה, מה זה? אני מבין את ההתרגשות, אבל מה הולך פה? מישהו מינה אתכם להיות בית דין של מטה, ועומדים יחד עם בית דין של מעלה, והוצאת ספרי התורה? מה, יש פה רק איזה פן הפקתי חזק? מה יש פה? הטור אמר שזה כמו הקטורת. הקטורת לא מוקטרת רק ביום הכיפורים. כל בוקר ובוקר יש פיתום הקטורת. מה מיוחד בקטורת של יום הכיפורים? אני רק אזכיר ועוד לא אנסה ללבן את זה. אתם זוכרים שכשלוקחים כהן גדול ביום הכיפורים, בודקים אותו בבדיקות מיוחדות אם הוא צדוקי מין או שהוא מהפרושים. ישנה מתארת בדיקות מאוד קשות שהיו והתנצלות גדולה. הוא פורש ובוכה שחשדוהו, הם פורשים ובוכים על שחשדו במי שמעשיו סתומים. למה המתח הגדול? היסטורית המתח הוא מפני שבימי בית שני היו כהנים גדולים צדוקים, ועבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים היא נקודת שיא של הכהן הגדול. אבל המתח הספציפי היה קשור לעבודת הקטורת ביום הכיפורים. עבודת הקטורת ביום הכיפורים היא, כשכהן גדול, אנחנו נזכיר את זה בסדר העבודה, נכנס לקודש הקודשים בבגדי לבן, העם כולו לא עוסק בתפילות, העם כולו ממתין ומתפלל לראות כהן גדול יוצא בשלום בלי פגע. לא שרים על זה, אלא בעזרת השם רוצים לראות את זה. השעיר המשתלח כבר נשלח ביד איש עיתי המדברה לעזאזל, עוד נדבר על השעיר המשתלח הזה. תפקידו של השעיר המשתלח הזה, אולי אם רק נזכיר במילה אחת, תפקידו של השעיר המשתלח הזה הוא תפקיד אחד. שעיר המשתלח, אומר הרמב״ם בתחילת הלכות תשובה, הוא כפרה על כל ישראל. שעיר המשתלח. ומפני שהוא כפרה על כל ישראל, כהן גדול מתוודה עליו בלשון כל ישראל, שנאמר והתוודה עליו את כל עוונות בני ישראל. שעיר המשתלח מכפר על כל עבירות שבתורה, הקלות והחמורות, בין שעבר בזדון, בין שעבר בשגגה. אחר כך יש איזשהו סיוג, סתם הערה בסוגריים, מה זה הדבר הזה? ומה עם תשובה? אם אתה שעיר יכול לכפר על הכל, אם אני, מה אני חייב לעשות פה? נשאיר בצד. מהו סיפור הקטורת? אני חוזר אם כן, איש איתי הולך עם השעיר המשתלח אל המדבר, אולי שם לאזור מעלה אדומים, ובתוך בית המקדש מתחילה להתרחש עבודת כהן גדול וסיעה בקודש הקודשים. שם לך שייכנס ויהיה בפנים, הוא יבקש כפרנה, תאבונות, שחטאתי ושאביתי ושפשעתי, אני, ביתי, כל ישראל. והכהנים והעם העומדים בעזרה כשהיו שומעים את השם מפורש, יוצא מפי כהן גדול בקדושה וטהרה, והוא עונה להם, תטהרו. אבל כל זה מתחיל כיצד? הוא נכנס פנימה לקודש הקודשים, ובפנים צריך להקטיר את הקטורת. זה עם החל בינה, עם 11 הסממנים. ונחלקו צדוקים ופרושים. אנחנו עוד לא זכינו לראות מקדש בבניינו, אבל עוד רגע נבין שעל המחלוקת הזאת נקרא העולם. נחלקו צדוקים ופרושים במחלוקת מאוד 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 מהותית. הרמב״ם מנסח את מה שהיה במחלוקת ביניהם כך, אני אקרא את לשונו מבפנים. בימי בית שני, פרק א' בהלכות עבודת יום הכיפורים בהלכה ז', בימי בית שני צץ המינות בישראל. ביטוי מעניין ברמב״ם. צץ המינות, התחילה להתעצם המינות, המינים אל תהי תקווה, שהיא בהמשך הנצרות. כשהרמב״ם מדבר על הצדוקים, הוא מדבר על תחילתה של הנצרות. כך הוא רואה את זה כל הזמן. ויצאו הצדוקים, מהירה יובדו. הרמב״ם מאוד חריף כשהוא מדבר על הצדוקים. שאינן מאמינים בתורה שבעל פה. והיו אומרים שכתורת של יום הכיפורים מניחים אותה, בוא נשמע ויכוח במסכת יומה, אבל בוא ננתח אותו רגע פילוסופית, הוא מדהים, חשבתי עליו רק השבוע. והיו אומרים שכתורת של יום הכיפורים מניחים אותה על האש בהיכל חוץ לפרוכת. זו שיטת הצדוקים. מניחים אותה על האש בהיכל חוץ לפרוכת. מה זה חוץ לפרוכת? בהיכל, לא בקודש הקודשים, בקודש. וכשיעלה השנה, מחכים שהקטורת תתעשן, ואז כשיעלה השנה של הקטורת, מכניס אותה לפנים לקודש הקודשים. כלומר, כשהכהן הגדול נכנס, הוא נכנס עם טס כזה מגש, עם קטורת מלאת אשן פנימה, והוא בעצם מוסתר על ידי האשן בכניסתו. טוב, מאיפה הם למדו את זה? הם הרי הולכים לפי תורה שבכתב, בלי תורה שבעל פה, אין להם מסורת, אבל מה התורה שבכתב? התאים, זה שכתוב בתורה, כי בענן אראה על הכפורת. הכפורת זה בתוך קודש הקודשים. זה הכפורת, זה הקרובים שוחחים, זה הארון. בענן אראה על הכפורת, אמרו הצדוקים, כי הוא ענן הקטורת. מהו הענן? שבו אני, הקדוש ברוך הוא, אראה על הכפורת. ניתוח מעניין של הפסוק. אני לא אראה על הכפורת אף פעם בשנה, רק יום אחד בשנה, פעם אחת, בבוא הכהן הגדול אל קודש הקודשים. אבל גם כשהוא בא, שיבוא, ואני אראה אליו, אבל הוא יהיה בענן. גם שם יהיה ניתוח יפה. ומפי השמועה למדו חכמים, עד כאן היה הצדוקים, עכשיו דברי הפרושים. ומפי השמועה למדו חכמים, שאין נותן הקטורת, אלא בקודש הקודשים. נכנס פנימה, זאת אומרת, איך הוא נראה אל הכפורת, ללא שום כיסוי, הוא בבגדי לבן, מגיע פנימה האיש הקדוש, ביום הקדוש, אל המקום הקדוש, אין נותן הקטורת אלא בקודש הקודשים לפני הארון, שנאמר ונתן הקטורת על האש לפני השם. איפה זה לפני השם? בקודש הקודשים. אז מה זה בענן הראיה לכפורת? זה לא ענן שלי שאני עושה מהקטורת. זה ענן של הקדוש ברוך הוא. ולפי שהיו חוששים בבית שני, שם הכהן גדול זה נוטה לצד מינות. הרי כהנים גדולים צדוקים קנו את התפקיד בכסף. היו משביעים אותו ערב יום הכיפורים ואומרים לו, אישי כהן גדול, אנו שלוחי בית דין ואתה שלוחנו ושליח בית דין. משביעים אנו עליך במי ששיכן את שמו בבית הזה, שלא תשנה דבר שאמרנו לך. הוא פורש ובוכה על שחשדו במינות. הם פורשים ובוכים לפי שחשדו למי שמעשיו סתומים, שמה אין בליבו כלום. זאת אומרת, על מה כל הסיפור? על הקטורת. ומה אנחנו עושים זכר לקטורת? אומרים, על דעת המקום ועל דעת הקהל, ומתירים להתפלל עם העבריינים. מה הקשר? מה? ואיך על דעת המקום וכל נדרי מתחברים? ולמה מתוך זה אחר כך שהחיינו גדול? אז לא אומרים שהחיינו על הכוס. אגב, אם נוהגים להגיד תמיד שהחיינו על משהו חדש, אז תגיד אותו על העניבה החדשה שלך, על הבגד החדש. למה לא תקנו? אתה לא רוצה, אז למה זה קשור לכאן? אתה רוצה להגיד שהחיינו בעצם כניסת יום הכיפורים? תגיד שהחיינו בהתחלה? מה? אפשר להגיד כאן, אבל איך זה... יש קשר, מה הכל הולך פה? והאבי נסלח, והאור זרוע לצדיק. אני חשבתי הרבה מאוד פעמים על המחלוקת הזאת בעניין הקטורת, ונדמה לי שיש בה יסוד עצום, אבל אני אפתח בכל נדרי ואחזור לשם. בזוהר הקדוש שהזכרתי מקודם את קיומו, ושוב אני מפנה, זה מופיע שם ממש ברמז. מסופר שכל נדרי, אני אשתמש במילים ישראליות, הוא כמעט סיפור כיסוי. ודאי שאנחנו רוצים בכל נדרי להתיר נדרים, בטח. אבל כבר התרנו נדרים בהתרת נדרים, ואם רוצים להתיר נדרים אפשר לעשות את זה עם מסכת נדרים בצורה הרבה יותר מושלמת. שום התרת נדרים לא עושים עם ספרי תורה וניגונים. כתוב בזוהר הקדוש דבר נורא והיום, שבעצם כשאנחנו רוצים להתיר נדרים, אנחנו מתכוונים למשהו לגמרי אחר. אנחנו בעצם רוצים, נורא, לא להתיר את הנדרים שלנו, אלא להתיר את הנדרים של הקדוש ברוך הוא. אנחנו יודעים, ריבונו של עולם, שלפעמים יש אשר נשבעתי באפי אם יבואון אל מנוחתי. אנחנו רוצים לשכך כעס וחימה. אנחנו רוצים להיות כמו כהן גדול שנכנס לפני ולפנים לקודש הקודשים. זאת נשמעת חוצפה להתיר נדרים של הקדוש ברוך הוא. מה זה המושג הזה בכלל? איך מתירים נדר? זוכרים שכשמשה רבינו ביקש להיכנס לארץ, והוא אמר את כל התפילות, כתוב בפסוק, והתחנן אל השם בעת ההיא, והתחנן, השם אלוקים, אתה אכילות להראות את עמדך, את גודלך ואת ידך החזקה, הוא מתחנן, הוא מתחנן, הוא מתחנן, והקדוש ברוך הוא עונה לו מה, ויאמר השם אליי, רב לך, אל תוסף, דבר אליי עוד בדבר הזה. מה זה רב לך? כתוב בבעלי התוספות, דבר מזעזע. אמר לו הקדוש ברוך הוא, משה, איני מניחך להיכנס לארץ, שכבר נשבעתי שלא תיכנס. ואיני מפר נדרי. אמר לו משה, ריבונו של עולם, וכשאני נדרתי, הפרת את נדרי. יש לזה המשך נורא. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, רב לך, לא עד כאן. אתה, כשאתה נודר, אז אתה הולך לרב שיפר לך את הנדר. לך יש רב. אבל מי יתיר את הנדר שלי? רב לך. יש גזירה, תלמד לקבל אותה. הקדוש ברוך הוא הראה לי את בעלי התוספות הזה דווקא באותו שבוע קשה כשקראנו והתחנן, בשבוע שאחרי תשעה באב השנה. רב לך, אל תוסף, דבר אליי עוד בדבר הזה. גזירה. אבל לא כך תופס משה רבינו את העסק לגבי עם ישראל. דבר פלאי. לגבי עצמו, מדהים עכשיו, לגבי עצמו אומר לו הקדוש ברוך הוא, רב לך, עד כאן אתה לא יכול לבקש יותר. אבל במקום אחר, זה היה בדיוק הפוך. בא הקדוש ברוך הוא אל משה רבינו בהר סיני ואומר לו, הרף ממני ואשמידם, ואעשה אותך לגוי גדול ועצום ממנו. לא רוצה אותם יותר. נשבעתי. לא רוצה. אומר לו משה רבינו, ריבונו של עולם, זה לא הולך. מה פירוש נשבעת? זה שבועה שסותרת שבועה הקודמת שלך. זכור אשר נשבעת לאברהם, ליצחק ולישראל עבדיך. בדיון שלם. ושם אומר משה רבינו את המילים שקראנו השבוע, ויחל משה את פני השם אלוקיו. ויחל משה. מה זה ויחל? מה זה ויחל? לחלות פנים, להתחנן. אז פירוש אחד אומר, ויחל להתחנן, להתחנן, עד שהמתחננים בפניו נהיה חולה כאילו. ורב מסביר בגמרא בברכות, ויחל משה, במילים אחרות. ויחל משה, רב אמר, ויחל משה את פני השם. מה פירוש? עד שהתיר לו משה לקדוש ברוך הוא את נדרו. איך זה קשור למילה ויחל? כתיב הכה ויחל, י' ח' למד. וכתיב אתם בפרשת נדרים, לא יחל דברו. זה להפר נדר. לחלל. אז ויחל משה פירושו שמשה התיר. ובמדרש זה מופיע בפירוט נורא. כך כתוב במדרש במקום בשמות רבה. משה אומר, ואשב בהר. מה זה ואשב בהר? ואהיה בהר. מה זה ואשב בהר? לשבת במקרא זה מה? בתור דיין. דין. ואשב בהר. ומה הוא כן? אמר רב הונא בר אחא, שמות רבה, פרשה מ"ג. אמר רב הונא בר אחא, שישב משה להתיר נדרו של יוצרו. אמר משה, אני מבין שצריך להתיר את הנדר, נכון? אז נשב להתיר לך את הנדר. ולמה פה הקדוש ברוך הוא לא אומר לא רב לך? שנייה, רק התחלנו. אמר רבי יוחנן, דבר קשה אמר לפניו. איך אפשר להגיד דבר כזה? תהית? את מה? הוא אומר לו, תגיד לי, אתה אולי תוהה על הנדר הקשה שאמרת? אולי זה היה מכעס? אני אעזור לך לצאת מהנדר שנדרת. משה לקדוש ברוך הוא. כמו שפותחים בנדרים. תהית, בוא נתהה על הנדרים. אמר לו, תוהה אני על הרעה אשר דיברתי לעשות לעמי. וינחם השם על הרעה אשר דיבר לעשות לעמו. אותה שעה אמר משה, ריבונו של עולם, מותר לך, מותר לך, מחו לך, מחו לך, אין כאן לא נדר ולא שבועה. זהו ויחל משה, שהפר נדרו ליוצרו. אמר רבי שמעון בן לוי, לפיכך נקרא שמו, פרשת השבוע הקרובה, איש האלוקים. אני אף לא הבנתי את המושג איש האלוקים. לומר לך שהתיר נדר לאלוקים. הוא היה הדיין. הוא היה האיש שעזר לקדוש ברוך הוא להתיר את הנדר. זה פחד. אומר הזוהר הקדוש, בכל נדרי אנחנו מבקשים לומר, ריבונו של עולם, בוא כולנו עכשיו נתיר נדרים. אנחנו נתיר גם לך את הנדר. עכשיו מבינים למה מגיעים הפסוקים של ונסלח לכל הדת בני ישראל, כי לכל העם בשגגה. סלחנה לאבון העם הזה ויומר השם סלחתי. אנחנו רוצים להידבק במדרגתו של משה רבינו ולהתיר את הנדר. אז אף פעם לא הבנתי. אז למה את הנדר של ויתחנן משה רבינו לא יכול להתיר לקדוש ברוך הוא? התשובה היא אחת, והיא ליל יום כיפור. רב לך, זה ההיגיון. מי שיש לו רב, הרב מתיר את נדרו. מה פירוש? איש האלוקים זה שמה? מה זה בכלל? מה זה? אלמלא הדברים כתובים, אי אפשר להגיד אותם. אתם יודעים מהו התנאי שאפשר להתיר את הנדר כביכול? להיות משה רבינו במעמד הר סיני. אתם יודעים מה זה משה רבינו במעמד הר סיני? משה רבינו במעמד הר סיני זה אדם שבא ואומר, מה אתה אומר, ריבונו של עולם? אתה תעשה אותי לגוי גדול? אתה יודע למה זה לא רלוונטי, ריבונו של עולם? כי אני לא קיים. אין משה. הדבר הזה לא קיים. יש רק דבר אחד, כנסת ישראל. אני, אתה יודע מה אני? אני מחיינינה מספריך אשר כתבת. הכל יכול להסתדר בלי שמי. לא צריך את השם שלי. לא צריך משה. צריך אברהם, יצחק וישראל עבדיך. מחיינינה מספריך אשר כתבת, אומרים חז"ל, מחיינינה מספר החיים. אני לא נצח. אני כל כולי בטל לנצח. שאתה קראת איתו ברית, לא אני. אתה תוהה על הנדרים אשר דיברת לעשות לעמך? ודאי, אתה צודק. קראת את הברית. והברית היא ברית קבועה. בברית התחייבת שאי אפשר להפר את הברית ולקחת אומה אחרת. אלא מה אתה אומר? זה לא יהיה אומה אחרת, זה יהיה אני? אני לא קיים. אין אני. אתם יודעים מה זה ביטול לכנסת ישראל? אין אני, כל כולי שייך רק לכנסת ישראל. אני שארית ישראל. ורק לכן אני קיים. משה רבינו לא יכול להתיר את הנדר של הקדוש ברוך הוא על משה רבינו. לכן אומר לו הקדוש ברוך הוא, רב לך, אתה לא יכול להתיר את נדרי לגביך. משה רבינו יכול להפוך להיות מתיר נדר של הקדוש ברוך הוא כשהוא מפסיק להיות משה והופך להיות צינור של כל אחד ואחד ואחת ואחת מאיתנו. אין משה, יש כנסת ישראל. ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה, אין משה, מחיינינה מספרך אשר כתבת. זה נורא. כדי לבקש בכל נדרי ריבונו של עולם, תתיר את הנדר, אתם יודעים מה צריך לעשות? לומר על דעת המקום ועל דעת הקהל, בישיבה של מעלה ובישיבה של מטה, אנו מתירים להתפלל עם העבריינים. אני ביום כיפור הייתי מבקש, ריבונו של עולם, אולי לפחות ביום כיפור נשאיר את העבריינים בבית, וביום כיפור נתפלל טוב, מחר נחזור אליהם ונרקוד ביחד? לא. ליל יום הכיפורים יכול לתפוס אך ורק בתנאי אחד, שאתה כל כולך בטל לכלל ישראל. אתה מתיר להתפלל, אבל הם לא ביקשו, הם גם לא יבקשו, בכלל לא רלוונטי. אם אתה לא מסוגל לסלוח לעבריין אחד עכשיו, אם אתה לא יכול עכשיו להתיר להתפלל עם העבריינים, אתה לא יכול להיכנס אליה. כי אתה יודע מה אתה הולך לבקש ביום הכיפורים? מהיוצר שיתיר את נדרו. אתה הולך לבקש מהיוצר שנדר להתיר את הנדר? אתה יכול לבקש את זה רק אם תהיה משה רבינו. אתה יכול למחות את עצמך מספריך אשר כתבת? כתורת. אתם יודעים מה היה הוויכוח בין צדוקים לפרושים על הכתורת? אני אגיד לכם. צדוקים הם אמינות, בהמשך זאת הנצרות. יש מחלוקת גדולה, וזה דבר מדהים. לאן יכול להגיע אדם פרטי בהתבטלות שלו אל הכלל? הצדוקים אומרים, כהן גדול שיהיה האדם הכי צדיק בעולם. אדם לא יכול להיראות לפני השם בקודש הקודשים. הוא אדם, ואדם הוא בן תמותה. וכל בן תמותה מגיע פעם לסופו. לפי הצדוקים, חס וחלילה, גם ישראל יכולים להגיע לסופם. וכשהם יחטאו, נעשה החלפות. ובמקום הברית הישנה, נעשה ברית במקום. נחליף, חדש. לפי הפרושים, הכהן הגדול הוא בכלל לא אדם. זה כנסת ישראל נכנסת לקודש הקודשים. הוא מוריד את בגדי הזהב, הוא עוזב כל מה שפרטי אצלו. הוא כנסת ישראל. לזה הקודש ברוך הוא מחכה. לעם שלם שממתין לראות מראה כהן, ולכהן שנכנס פנימה ומתנתק מהשם הפרטי שלו, שבעת ימים קודם יום הכיפורים, הוא עוזב את הכל, הוא נהיה משה רבינו, הוא עוזב את ביתו, הוא כלל ישראל, הוא כנסת ישראל, הוא כל הדורות, הוא כל מי שממתינים בחוץ לראות מראה כהן יוצא בשלום בלי פגע. הוא כפר נא לעמך, לאבונות שחטאו, שעבו, שפשעו. כמו בעל דעת המקום ועל דעת הקהל, לפני שהוא מדבר על הכלל ועל העבריינים, הוא קודם כל מדבר על האני וביתי. כמו שאנחנו נעשה בתפילה זכה, ובבידוי של מנחה בערב יום הכיפורים. בבידוי של מנחה בערב יום הכיפורים, הוא כמו הבידוי שאומרים גם בשחרית ובמוסף, עם הבדל אחד, בחזרת השץ לא חוזרים על הוידוי. זה אישי, זה פרטי, זה לבד. ואז מגיעים למדרגה של על דעת המקום ועל דעת הקהל. פרושים אמרו, עם ישראל לא יכול להיות מוחלף, הברית היא קבועה. לכן מי שמייצג את כלל ישראל יכול להיכנס לתוך קודש הקודשים ולהדליק שם אש לפני השם. והוא לא צריך לבוא מוסתר, הוא צריך לבוא גלוי, כמו שהוא. לתמונה הזו מחכה הקודש ברוך הוא גם כן כל השנה. גם החתן מחכה לקלה כל השנה כולה, שתופיע לא בענן, כמו שהיא, לבנה, כולו לבן. האש, הפעולה של הדלקת אש, פעולת ההבערה, היא הפעולה האנושית הכי ראשונית שיש. האש זה מה שעושים אדם וחווה בלילה הראשון כשהם לוקחים שתי אבנים ומחככים אותם כדי שתצא אש. זו הפעולה הכי ראשונית. האדם בא ומגלה לקודש ברוך הוא מחדש את הברית הקרותה. יש ברית. נכון, ריבונו של עולם, אשר תהילתך במרומי שמיים, במלאכים, בצדודי ארבע, במלאכי שש-שש, כל כך הרבה פיוטים, אבל ואבית תהילה מקרוצי חומר, מגלומי גוש, מבשר ודם, כפר נא לעמך ישראל אשר וכו' וכו'. אני לא אני, ביטלתי את האני. אני הכלל, אני כנסת ישראל. אני יכול להיראות בלי שום עננים. מי שמעמיק בוויכוח בין צדוקים לפרושים מבין על מה יצא הכסף. צדוקים אמרו, אין דבר כזה. ברית כנסת ישראל, חלילה, חלילה, חלילה. יובד זכרם, ברית כנסת ישראל, כך אמרו, זה יכול להתחלף. משה רבינו אמר לו, אתה רוצה להיות משה רבינו ולהגיד כל נדרי ולהתיר את הנדר? תגיד על דעת המקום ועל דעת הקהל ותקטיר קטורת של יום הכיפורים. כמו כהן גדול פרושי, שנכנס ביום הכיפורים ומבטל את עצמו לגמרי. שלוש פעמים. כמו שהוא עושה שלוש כפרות. שלוש פעמים, כפר נע לי, לביתי, אחר כך הוא מדבר על השבט, ואחרי זה הוא מדבר על העם. גם את על דעת המקום ועל דעת הקהל. אני טוען שעל דעת המקום ועל דעת הקהל וכל נדרי זה עבודת כהן גדול של יום הכיפורים שמתחילים בבגדי לבן, כל אחת ואחד מאיתנו. ואז אפשר לשמוע, סלחתי כבר. אתם יודעים על מה שהחיינו? השהחיינו הוא לא רק על יום הכיפורים, כי אפשר היה להגיד אותו בכל שעה אחרת. זה לא מפני שאין כוס לשהחיינו. השהחיינו זה על היכולת שלך להיות שארית ישראל. איזה שהחיינו? מי שהצליח לעבור את על דעת המקום ועל דעת הקהל ואת כל נדרי, מי שהצליח להיות משה רבינו ולעסוק עכשיו בלהתיר את הנדר, לא רק של עצמו, מי שהצליח להפוך להיות כלל ישראל הוא נצחי. מי שחש נצח, אתם יודעים מה זה להיות נצח? חדש. הוא מתחדש. זה ברכת שהחיינו הכי עמוקה של השנה. תזכרו בשהחיינו של ליל יום הכיפורים. כולם אומרים אותה ביחד, בקול, ומסיימים כדי ששליח הציור יסיים, הציבור יסיים עם האמן הגדול. זאת ברכת שהחיינו של מי שמתחדשים כל הזמן, כי הם אינם חולפים, כי הם קשורים לנצח, כי הם קשורים אל הכלל. כי הם לא שם בפני עצמו. אז אפשר סלחתי. אז יכול להיות ונסלח לכל הדת בני ישראל. ראשונים אומרים שאור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה, אלה סופי תיבות של רבי עקיבא. עם ה' בסוף, כמו שכותבים עקיבא בתלמוד הירושלמי, בארץ ישראל. רב עקיבא. אלה סופי התיבות. כי כדי להגיע למדרגה הזאת, צריך לחשוב על משה רבינו ועל רבי עקיבא. אם היה מי שהתבטל כל כולו וביטל את כל עצמותו לכלל ישראל, ויצאה נשמתו באחד עם הקדוש ברוך הוא ובאחד עם כל אחד ואחד. אם היה מישהו שקבע את ואהבת לרעך כמוך כפתיחה לכל התורה כולה, אם היה מישהו שקבע את ההתבטלות שלו אל הכלל ואת מסירות הנפש שלו על הכלל עד מחי נינה, זה רב עקיבא. אור זרוע לצדיק. בדרך כלל האור לא זרוע, בדרך כלל האורות תלויים על התקרה. הזרעים זרועים, האורות תלויים. אבל האור של כנסת ישראל הוא זרוע. הוא בפנים. הוא לא ניתן לשינוי. גם אם הוא לא נראה כמו זרע שנמצא בתוך האדמה, הוא ילך ויצמיח וינבוט ויפריח. יש יום בשנה שאדם עוסק בו בעולם הפרטי שלו יותר מיום הכיפורים? כמה פרטי אפשר להפוך להיות ביום כיפור? כמה באגו אפשר לעסוק ביום כיפור? הרי כל המתוודא ומוסיף בוידוי, מעריך בוידוי באופן הפרטי שלו, ואומר את האמת, כך צריך, זה משובח. איך פותחים את יום הכיפורים? אני הולך לדבר עליי באופן פרטי, כל היום בעזרת השם ריבונו של עולם. אני לא הולך לשכוח לשנייה. שאינני יודע מה הייתי, אבל אני יודע שדבר אחד אני חלק ממנו. ואני את כל העבריינים מכניסיתי לתפילה. והעבריין הכי גדול בכנסת ישראל הוא נציגו של נצח ישראל. יותר מהאדם הפרטי הכי צדיק בעולם. ורק מזה אני מתחיל. יום הכיפורים פותח בהתבטלות המוחלטת אל הכלל, מסיים בשמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, שוב בהתבטלות המוחלטת אל הכלל. וכל הזמן אני עוסק בי. רק מפני שאני יודע מאיפה באתי ולאן אני הולך. מנהג ישראל קדושים ניצח את הדיון ההלכתי. בצדי הדיון ההלכתי יכול להיות שיש בכל נדרי הרבה בעיות. איך אומר התיקון הזוהר, בכלל לא זה כל נדרי. כל נדרי הוא היכולת להתיר כל נדר וכל שבועה. כשאתה יודע את הפנים, כשאתה יודע את הברית. אמר לו משה, ריבונו של עולם, מותר לך, מותר לך, מחול לך, מחול לך, אין כאן לא נדר ולא שבוע. תמיד הדברים נכונים. נדמה לי שבשעות שאנחנו מצויים, בסופה של השנה שעברנו, ובעיקר בסופה, ועל מפתנה של השנה הבאה עלינו לטובה, זה מבחן הקוד שלנו. עד כמה נדע על דעת המקום ועל דעת הקהל, בישיבה של מעלה ובישיבה של מטה. להקטיר קטורת עם כל הסממנים. גם אם אולי יש לנו חשבון כזה או חשבון אחר. אנו מתירים. כמה צריך אדם להיות מקשיב כדי להתיר להתפלל עם העבריינים. את המבחן הזה של להיות יותר מכל דבר שיריים של כנסת ישראל, לא כמליצות, לא כמילים, כתחושה הכי אמיתית שבלעדיה אי אפשר להגיע לשום דבר. לשום דבר. אין לך מה לעשות ביום כיפור שלך אם לא תחוש את התחושה הזאת בתחילתו. לפעמים המבחן הזה הוא מבחן בסיסי ויותר קשה. מי שמתבונן מרגיש שאולי מן הצד האחד המבחן הזה הוא קשה היום. אבל ביד השנייה הציפייה לקיומו ולהצלחה של כולנו בו היא כל כך חזקה. כשנדע על דעת המקום ועל דעת הקהל להיות מן המתירים, נדע גם בעזרת השם לשכך כעס וחימה ולומר מותר לך, מותר לך, מחול לך, מחול לך. ובעזרת השם גם לומר על יום הכיפורים ועל השנה כולה הזאת שבאה עלינו ולוואי ועל כל ישראל איתנו לטובה, לומר עליה שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. שנה טובה, גמר חתימה טובה. Thank you.